והנה כפי המצב הטבעי. כל זמן שהאדם משתלם ובא למידה של עבודת השם שממילא נכללות בה אהבתו ויראתו, איננו צריך שום לימוד על ההצלחה הנצחית. כי הוא מרגישה בעומק לבבו בהרגשה טבעית. זאת אומרת, מה זה הצלחה הנצחית? זה מילה פילוסופית בשביל עולם הבא. ובימי בית ראשון, בכלל, לכל אורך הספרות התנ"כית, לא תמצאו את המושג עולם הבא. לא קיים, לא כתוב בתנ"ך. בימי בית שני, מופיע המושג עולם הבא, גם תחיית המתים ועוד כמה דברים כאלה. הטענה של המחקר זה שבאמת בימי התנ"ך לא האמינו בחיי העולם הבא, והחל מבית שני, בהשפעה של הפילוסופיה היוונית, התחילו לדבר על הישארות הנפש. הדברים האלה הם לא נכונים, אבל הם קצת נכונים. באיזה מובן? מדוע לא דיברו על עולם הבא? לפי הרב קוק, כי לא היה צריך. כלומר, ברגע שאני מגדיר את שאיפת החיים של עבודת השם, מה שיהיה עם הנפש שלי אחרי המוות, הישארות הנפש, ההצלחה הנצחית, אני כבר הגדרתי את הכיוון של החיים, ואז צמצמתי אותם. דבר נוסף, אני ביטלתי את הערך של חיי העולם הזה. באמת יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי, מדוע התורה, כשהיא נותנת, מבטיחה שכר, היא מבטיחה שכר בעולם הזה, ואינה מזכירה את השכר בעולם הבא. הרמב״ם אומר, כי להגדיר את העולם הבא זה קשה, אבל אפשר לספק את האמצעים שמאפשרים להגיע לחיי העולם הבא. מה האמצעי המרכזי שמביא את האדם לחיי העולם הבא? לפי הרמב״ם, החוכמה. איך אני מגיע לחוכמה? אני צריך בשביל זה שלווה נפשית. איך תהיה לי שלווה נפשית אם אני רעב, נרדף או חולה? בלתי אפשרי. האדם שהוא או רעב או נרדף או חולה, לא יכול להיות שלב. ולכן, הבטיחה התורה שאם נקיים את מצוותיה, יסיר מאיתנו את שלושת הבעיות האלה. ואז נהיה שבעים, בשלום ובריאים, שזה תוכן ההבטחות שיש בתורה, למי שמקיים את חוקות השם, בחוקותי תלכו ודתנה הארץ יבולה. ואז תהיה שלווה, שעל ידה נוכל לעסוק בחוכמה, ועל ידה נוכל לזכות לחיי העולם הבא. יוצא לפי ההסבר של הרמב״ם, שבאמת מה שכתוב בתורה איננו העיקר. רבי יהודה הלוי אומר ההפך הגמור. הוא אומר, התורה לא דיברה על חיי העולם הבא, כי זו לא המטרה. המטרה זה העולם הזה, אבל עולם הזה שבו שורה שכינה. הקדוש ברוך הוא מתהלך בתוכנו, זה התוכן הפשוט של והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. ולכן עולם הבא לא מוזכר בתורה. עכשיו, יש פה איזו הבחנה מאוד מעניינת בין כלל לפרט. עולם הבא זה הבטחה שהדת נותנת ליחיד. אתה תקיים מצוות, אתה תקבל עולם הבא. אבל לפי התיאור של רבי יהודה הלוי בכוזרי, המטרה היא הכלל. התהלכתי בתוככם ואתם תהיו לי לעם, אומה. כן, זה חוויה כללית, לאומית. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נבדור. ולכן, עכשיו, ולכן בימי בית ראשון, שהתודעה הקולקטיבית הייתה חזקה, לא היה צורך לדבר על גורלו של הפרט. לעומת זה בבית שני, המצב היה בדיוק להפך. העולם הזה הפך להיות בלתי נסבל, ולכן היה צריך לנחם את האדם ולומר לו, אל תדאג, אתה כפרט יש לך חלק לעולם הבא. הרעיון הזה, הרב קוק מסביר אותו בהרחבה בספר אורות, בלמהלך הידיעות בישראל, וגם פה. בסדר? כל זה היה הקדמה כדי להבין את מה שאנחנו קוראים עכשיו. אז אני חוזר למילים, והנה, כפי המצב הטבעי כל זמן שהאדם משתלם מובא לידי למידה של עבודת השם, שממילא נכלל עוד באהבתו ויראתו, איננו צריך שום לימוד על ההצלחה הנצחית. לא צריך להסביר לו מה יהיה לך אחרי המוות. כי הוא מרגישה בעומק לבבו בהרגשה טבעית, הוא מרגיש גם כן שקרבתו לאור השם אחד, אדון כל העולמים, היא תביאו אותו ואת עמו ואת כל המין האנושי באחרית לתכלית הנצחית הנשגבה. לכן אני לא צריך להגדיר מהי התכלית, איך זה נקרא, איך זה שלום עולמי, או השראת שכינה, או תחיית המתים. כל אלה הם הגדרות מקטינות את עצם החזון. החוויה המיידית היא שיש לאן להגיע. הוא מרגיש גם כן שקרבתו לאור השם אחד, אמנם כאשר נשברה טבעיות הנפשות, אז היה צורך להעמיד בלימודים את מה שנחסר בטבע. כן, אני צריך פתאום להסביר, יש עולם הבא, יש גן עדן, יש הישארות הנפש, יש גלגולים, יש תחיית המתים, יש כף הקלע, יש גהינום, יש שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא וכדומה. יום הדין. אז היה צריך להכניס את זה למערכת לימודית. אבל זה שזה נכנס למערכת לימודית, מבחינתו של הרב, זאת ירידה, זאת נגזרת מהחיים המקוריים. והנה, כיוון שישראל עלו למידה זו של הרגשה בתכלית נשגבה ואדירה, לא היה אפשר כלל שתספיק להם אפילו לכישורם הלאומי רק הרגשה הלאומית לבדה, כי סוף סוף הרגשה הלאומית רק ברגש יסודה, וכאשר ישאל איש עליה לברר מהי תכליתה, לא ימצא מענה. כלומר, זה נקודה שהרב חוזר עליה גם בלמהלך העדות בישראל. החוויה הלאומית היא רגשית, כן, פטריוטיות. מה זה פטריוט? אדם שמרגיש קשר לעומתו. לעומת זה, דעת אלוהים היא דבר שבה שכל, בחוכמה. לכן יש דעת אלוהית ורגש לאומי. אומר הרב קוק, לפעמים זה מתהפך. זה מתהפך, ואז יש מה שנקרא רגש אלוהי ודעת לאומית. למשל, זה אחת ההנחות של החברה המודרנית, שהלאומיות היא התחום של הדעת. כלומר, מוסדות המדינה. זה הדבר הרציני, והעניין האלוהי זה רגש. זה רגש דתי. אז בוא לא נפגע ברגשות הדתיים של הפרטים, כי כל אחד יש לו את השיגאון שלו, אחד השיגאון שלו זה שהוא דתי. כי אחד אוהב אומנות, אחד אוהב שרימס, אחד אוהב דת. אז לכל אחד הצרכים שלו. כן? התפיסה הזאת הופכת את העניין האלוהי לדבר מזערי, לא משמעותי בעולם. כאילו בורא העולם הוא לא חשוב. מה שחשוב זה מוסדות השלטון, מערכת אכיפת החוק, הדמוקרטיה ועוד כמה דברים כאלה. בעוד שמצד האמת אלה הם דברים רגשיים. זה רגש ולא דעת. ודווקא העניין האלוהי הוא הדעת. אבל זה יכול להתהפך. טוב, אז מה שאומר כאן הרב? מה? 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 למשל, אדם מתלהב מהמדינה. למה? הוא אוהב את הדגל. תשמע, הוא ראה את המצעד של החיילים ביום העצמאות, זה עשה לו משהו. הוא אוהב את השירים של נעמי שמר. דברים כאלה, כן? אז זאת אומרת שזה פה, יש הרבה מאוד מטענים רגשיים, שאני לא בא לזלזל בהם, אבל הם בעלי אופי רגשיים, לאו דווקא בעלי אופי שכלי. נכון? כי גם הם תלויי תרבות, תלויי חינוך, תלויי משפחה. כן? יש לו מטרה שכלית, רק המוסד הלאומי באופן ראשוני אצל בני אדם איננו שכלי. כן, מה אתה אומר?
העניין זה ששתיהם יהיו בעלי דעה?
לא, 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 לא. אפשר לעשות מה שנקרא מיזוג של שניהם, ואז מתגלה סינתזה עליונה. בסדר? טוב, בואו נמשיך כאן. כי סוף סוף הרגשה הלאומית רק ברגש יסודה, וכאשר ישאל איש עליה לברר מהי תכליתה, לא ימצא מענה. והאומה, שכל רגש של דבר התלוי רק בהסכם ובדמיון שהיה מלא כל העולם כולו, שהוא עבודה זרה, נאסר עליה באיסור כל כך חמור והתקשר עם תכונת לאומיותה וגורל קיום ממלכתה, לא תוכל להסתפק כלל ברגש דמיוני לבדו. על כן, כן, במיוחד שהרי עבודת הדמיון העיקרית, הדמיון פועל על הרגש, והיצירה הכי גדולה של הדמיון זה התרבות האלילית, עבודה זרה. וכאשר בעם ישראל התפשט הרעיון של סלידה מעבודה זרה, כן? הרי זה הנקודה החזקה שיש בעם ישראל. אז זאת אומרת שיש פה רתיעה גדולה מהליכה אחרי הדמיון. מה? הנבואה זה קשור גם לדמיון. אבל זה בדיוק העניין, שמה שהנבואה מסרה, היא מסרה תוכן המתנגד לדמיון. את השלילה של האלילות. והדבר הזה גרם שאי אפשר היה יותר להסתפק בהגדרות רגשיות ללאומיות היהודית. הישראלית. על כן בהכרח הוא לעלות אימה למעלה יותר גדולה, דיינו לבאר לה שמאחר שכל תעודתה הלאומית היא קשורה באחדות אל אחד וכבודו בעולם, אם כן כל מעשי המוסריים בין המוסר החברותי בין המוסר הדתי הם מנחילים אותה את האושר היותר נעלה הקשור בהכרח בפעולת הצדק היותר נשגב, ובאשר האמת היא שהצדק היותר נעלה הוא מצליח גם כן את הפרטים לעד ולעולם מעולמים, על כן התפרש אז כבר לכל הקהל מה שידוע מקודם ליחידי סגולה, עניין ההצלחה הנצחית הפרטית ותחיית המתים, ועם זה נתקשר הכל במושג הלאומיות. כלומר, כל ישראל זה משהו לאומי, יש להם חלק לכל פרט, לעולם הבא. כן? זה מושגים שהתפתחו, ש... הפכו להיות נפוצים באומה כולה, בעוד שלפני כן רק הנביאים ויחידי סגולה עסקו בזה. והנה, מי שירצה להעמיד רגש לאומיות בישראל בצביון פחות תכליתי מכפי מה שכבר נתפרש להם, לא יוכל להצליח. אז מה, אתה רוצה לחזור ללאומיות, מה שנקרא ריקודי עם ו... ועברית, וזהו, זה יספיק כדי פלאפל. ואולי טכנולוגיה, סנוסת הדיסקונקי, פרסי נובל, זה הלאומיות היהודית. אבל זה לא יכול ללכת, כי אי אפשר להוריד אומה ממרום ערכה שכבר עלתה לו. וכיוון שכבר בא עם עמנו למידה זו, שרגש ההסכמה הלאומית ביותו בלתי נקשר עם יתר השאיפות הכלליות הנדבעות מטובי בני אדם, ויותר נדרים שבחושבי מחשבות שבקרב המין האנושי לא ייקח את ליבו, על כן, אנחנו צריכים תמיד להרחיב החינוכים והלימודים במלוא מובנם, להודיע ולהיוודע איך שהרגש הלאומי שלנו מקושר עם הרגשות היותר רחבים יותר אדירים שיכולים להימצא במרחב המחשבה והרעיון. כלומר, זה בעצם מה שאומר הרב, שאין סיכוי ללאומיות החילונית להיקלט בנפשות. נשאלת השאלה, האם אין פה סתירה מהמציאות? אנחנו רואים במציאות שיש כן רגש של גאווה לאומית חילוני בימינו, והשאלה, והיום יש לי ניסיון להפריד את זה מכל תוכן דתי, אפשר לומר, כן? כלומר, לעשות מעשים של יהדות נחשב לפגיעה ביהדות. כן? לאחרונה פורסם הנושא של הרחקת דוכני תפילין מבתי ספר, שלא תהיה השפעה זרה של יהדות על יהודים. כן? זה דבר נורא. כן? אגב, יש גם טענה קוסמופוליטית, מה הקשר בין יהודים לארץ יהודה? כן? יהודה, מה אתה עושה ביהודה? אתה יהודי הרי, מה אתה עושה ביהודה? כן? יש גם טענות כאלה. אבל כנראה שלאורך ימים זה לא יכול להחזיק מעמד. זאת אומרת, עם ישראל כנראה לא יכול לנתק באופן מוחלט את יהדותו מזהותו היהודית, כנראה. יש במסמכי משרד הפנים, כשאדם, פעם זה היה כתוב בתעודת זהות, היום זה רק ברישום משרד הפנים, שכתוב על כל אחד מה הלאום ומה הדת שלו. לגבי יהודים, כתובה סתירה פנימית, לאום יהודי, דת יהודי. כן? שזה דברים שהם קצת מוזרים. האחד הרי הוא אנטידטי לשני, יהודי מגרש יהודי. אבל כנראה שהם סבורים, האלה שניסחו את הניסוחים האלה, שיהודי לא מגרש יהודי. כלומר, הזהות הדתית והזהות הלאומית הם עניין אחד, שזה יוצר איזה מין אנומליה בהגדרות משפטיות, למשל, לעומת העולם כולו. כן. טוב, בואו נמשיך. ועם זה לברר, שלא נוכל כלל להגיע לאותן החמודות הנאצלות של מסת נפש של בחירי האנושות, כי באמצעות עשיית חובתנו חובתנו לעמנו, שהוא נעזר בגבורת הרעיונות היותר עליונים, בתורתו ויד השם אשר עליו. אם בדרך זו נלך, נעשה ונצליח ונוכל להרחיב ולהאדיר את כבוד הרגש הלאומי עד למידה זו, שכל אחד מישראל לא ימצא את אושרו, את מנוחת נפשו הטבעית, ועם זה את מילוי חובתו היותר נדרה לשם השם אלוהי ישראל, כי אם ביותו זריז, בכל כוחותיו להשלים את כל מה שהוא חייב לעמו. דהיינו שיוציא לפועל כל מה שיש בכוחו לעשות, בין לבדו, בין על ידי שיתופו עם כל העם יחדיו, לטובת האומה וחומריותה ורוחניותה בכל הצדדים היותר רחבים, באופן זה נעשה לנצח בעזרת השם. כלומר, הרב כאן מבשר היווצרותה של זהות שהיום קיימת, כזהות מגזרית, הדתי-לאומי. כן? בימי הרב קוק, המושג דתי-לאומי לא היה קיים, הייתה אומנם ציונות דתית, אבל הייתה בעצם הפגשה של שני מקורות שונים. אדם היה דתי למרות היותו לאומי, ולאומי למרות היותו דתי. כן, הזהות הדתית-לאומית שבימי ערב עוד לא הייתה קיימת כמגזר, היא בעצם רואה אחדות פנימית בין שני המושגים. אז מה שאמרתי, המזרחי זה היה גם דתי וגם לאומי. זה, ולכן זה היה דתי למרות היותו לאומי, ולאומי למרות היותו דתי. כי אנשים הזדהו עם שני ערכים. אני מזדהה עם הדת, אני מזדהה עם הלאומיות. אבל להכיר שבעצם מדובר בעניין אחד, שהלאומיות בכל טהרתה באה לידי ביטוי ביסוד הדתי ולהפך, זה דבר שהתפתח בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים. הרב קוק כבר לא היה בחיים במלחמה הזאת. כן. אבל אם יעלה על הלב לקצר את המטרות ולקמץ את כל הכוחות הרוחניים, רק על רגש לאומי מקוצר, שאוכל למשוך רק בדרך ערי, לב עמים כאלה שימצא טבעם יכולים עדיין להימשך אחרי כל רגש שאין לו יסוד שכלי. כן, כלומר, כמו שיש, אני יודע, גאווה לאומית בולגרית, אז יש גם גאווה לאומית יהודית. לולא שימצא דורן של ישראל שנגע עליהם בצירוף כמה סיבות, הוציאה מעט ממצב שפל זה ועוד לא לגמרי. עניין זה, אף על פי שנראה שהוא דרך קצרה ומבלעדה, תורך של תיקון מעשים ותשובה לשם השם אלוהי ישראל ותורתו ושמירת בריתו נוכל להשריש רגש לאומי בעם, מכל מקום הוא דרך ארוכה מאוד. אחרי שכאשר נעשה החוק, הרי זה חלק מהחוק במדינת ישראל, שמדינת ישראל היא גם יהודית וגם דמוקרטית. אז הופנתה שאלה אל נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, מהי הגדרה החוקית, המשפטית של מדינה יהודית. כן, הרי זה חלק מהחוק, אז צריך לתת הגדרה. דמוקרטית אנחנו יודעים, אבל מה זה יהודית על פי החוק? כן. אז הוא נתן תשובה, הוא חייב לתת תשובה, קצת מפותלת, שבה בעצם היה מין צילום של הנתונים היהדותיים של המדינה, כגון שמדברים בעברית, או שמועדיה מועדי ישראל, וכדומה מהדברים האלה. אבל לא היה שם הגדרה מהותית. אפילו כשדובר על מהות, בעצם הוא הסביר שמדינה יהודית זה המדינה שלוקחת מן היהדות כל מה שלא סותר את התרבות הדמוקרטית. אז בסופו של דבר, המדינה היהודית היא המדינה הדמוקרטית. על זה כמובן היו ויכוחים משפטיים, לא כולם הסכימו עם זה וכו'. טוב. לכן אומר הרב שרגש זה הוא, שהוא איננו כלל לפי מידתם של ישראל ולפי גודל נפשם, לא ייקח את הלב בחוזקה, ואין עמו אותו הגאון של שם השם אלוהי ישראל הנקרא על עמו ונחלתו. על כן לא יוכל כלל להתמיד ולעשות פרי. על כן אין לנו דרך אחרת לבצר את בדק חומת בית ישראל, כי אם בעצה כתובה על ספר תורת השם אלוהי ישראל, ושבת עד השם אלוהיך בכל ובכל ובכל נפשך, ושם השם אלוהיך את שבותיך וירחמך. ויבאך השם אלוהיך לארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ותבחר וירביך מאבותיך. די לנו להספיק בילדי נוכרים ולהתעלם מהבנת כוחנו העצמי הטבעי והמקורי, שבו אנחנו מיוחדים מכל עם ולשון בתור אומה אחת יחידה בעולם, ששם השם נקרא עליה בכללות, וחותם אלוהי עולם חתום על תולדתה, השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. טוב, נעצור כאן.